על הקדוש ברוך הוא. פט. עמוד פטט. כן. אצלכם, איפה זה נמצא? אין פה פרקים, אין פה שום דבר. הדבקות העליונה לקדוש ברוך הוא, שמתמדת בלב הצדיקים, חושבי המחשבות הגדולים, היא מזכה את העולם כולו, ומגנה על כל המעשים, ומכרת את ישראל לכף זכות, ומקרבת את הגאולה, ומעלה... ומעלה מעמקי שאול גם את הנשמות הנידחות, ופותחת בעולם צינורות החסדים הנאמנים, שהם מתעלים באורם על כל הדינים המצומצמים, עד שאפילו אותם הרשעים שעל פי סדר העבודה מתגלה על דרך המעשים היותר קדושים וטובים, אי אפשר לזכות אותם. בכל זאת, בתהליך הזה מזכים אותם על ידי תואר העליון של הדבקות האלוקית, שהיא מבררת ומצחצחת את המעשים, והיא דרגת בור כפיים, בר לבב. ימלט ינקי ונמלט בבור כפיך. זו פסקה שאצל הרב, פסקות כאלו יש, להעריך הערכה, בוא נגיד יש 10%. אצל רבי נחמן פסקות כאלו, בוא נגיד זה 60%. זה מדובר דבר שהוא לא כל כך לפי הנגלה. לכאורה זה לא מוצדק. מה אנחנו יודעים? שאחד מי' ג' עיקרים אצל הרמב״ם, זה נותן לרשע רק כרשעתו. ואז רבי נחמן מביא כל מיני ציטטות מתורת הפנימיות שמושך אותו מהפאות, מוריד אותו משאול תחתית, בזכות חבנו, אז הוא ייקח אותנו וכו'. והאמת היא שזה נכון, יש צד כזה, וצריך להבין איך זה עובד. נכון, יש לזכות את כל העולם כולו. אנחנו יוצאים מל"ג בעומר שרבי שמעון אומר, אני יכול לפתור את העולם.
ואם
הם מחריבים את העולם, אבל בדרך כלל מבינים שזה שיש רשע זה לא, זה בגלל שהוא מדביק את הצדיק.
זה לא משפיע, זה לא שם, המעשים יכול גם להשפיע בכלל.
נכון, אומרים בתשחט הארץ, שהארץ היא נשחטה על ידי המעשים של הרשעים. זה נכון, הם מחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אבל אם יהיה צדיק אחד, מיסוד עולם, אז הוא ימלט, הוא יהיה נוח שבדור. וכאן אתה רואה שיש מה שנקרא הזכות שמגן, זכות שמעלה את, הוא מתעלה על כל הדינים המצומצמים. כלומר, מה זאת אומרת זה מצומצם? אבל זה מידת האמת, למה זה מצומצם? יש דין, ועל פי הדין הוא רשע. אז מה? עד שאפילו אותם הרשעים של פי סדר העבודה מתגלה על דרך המעשים, אי אפשר לזכות אותם, אבל בזה אנחנו נזכה אותם. מה הולך פה? לקטה מידת הדין. מסילת ישרים, הוא עשה סדר, הוא אמר סליחה, מידת הרחמים היא דוחה את הקץ, היא נותנת לך אפשרות לעזור בתשובה, היא לא עד לחלה, היא לא עד הסוף, היא לא, אבל יש מידת הדין. אתה לא יכול להגיד שתלקה מידת הדין. ופה כביכול אנחנו רואים יש מה שנקרא חתירה מתחת כיסא כבוד, דבר שהוא לא מן הדין. והנה הרב מזכיר את זה כאן. יש עוד כמה פסקאות. כאן הרב אומר, איך זה, זה דבר שאנחנו נשתדל לסבר את האוזן. קודם כל, לא למה זה עובד, אלא איך זה עובד. הרב פותח כאן באיך, שהדבקות העליונה, כשהיא מתמידה, היא זאת שיכולה לעלות. דבקות עליונה. דבקות מתמיד, עליונה מתמדת. זה, כך זה עובד. אני לא זוכר אם אצל בליקוטי מוהר"ן, הוא מדבר על הצדיק. איזה סוג של צדיק? אז הרב אומר, הנה, ככה זה עובד. זה צדיק כזה ש... אז ביטויים של מחאת לחב זכות, מקרבת את הגאולה, אפשר להבין. על ידי דין ערבות. אתה נהיה ערב, אתה, בגלל שאתה דבק עם הכלל כולו, אז אתה משפיע על כולם. אז בזכותך מגיע טובה לעולם, יש צדיק אחד גדול ש... בזכותו יורד גשם, אז אחרי שיורד גשם, הנה יורד גשם לכולם. אפשר להבין. על איך זה יורד גם ברמה הפרטנית של מישהו שהיה צריך להיות בצד השני, הוא... זה הרב, הוא אומר שזה כך, הוא מחת ישראל לקו זכות, גם מעמקי שאול, גם הנשמות הנידחות. מה, איך זה עובד? למה זה עובד? אז באורות הקודש הרב מסביר שצדיק חונן ומלווה. צדיק יש לו כוח הלוואה. זאת אומרת שזה לא לגמרי אתם מסכימים איתי שאדם, גם שהוא מאוד רחוק, אם הוא היה פוגש איזו אישיות קריזמטית, הוא היה חוזר בתשובה, אבל הוא לא פגש אותה. אז הוא נשאר איפה שהוא. נכון? אבל לפגוש אותה זה זכות. לא תמיד אתה תזכה לפגוש את ה... את ה... בסיירת מטכ"ל הוא היה עם עמנואל מורנו וזה, אבל לא תמיד. יש מישהו פגש את הרב מרדכי אליהו בזה, והשפיע באיזה שיחה וזה, אבל לא... הרבה כמוהו, רוב חברי העשייה שלו לא פגשו אותו. הצדיק, הוא מקבל הלוואה, הוא לא מכיר אותך, אתה עוד לא פגשת אותו, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אילו היה פוגש, אילו היה נכנס פנימה לבבא סאלי, אילו היה, אז היה קורה, אז תן לי הלוואה על החשבון, שזה יקרה. תאריך את הפך עוד איתו. זה מה שהרב מסביר באורות הקודש. שהצדיק, הוא מבקש בא מידת הדין ואומר תשמע, הוא עושה דברים לא טובים על פי הדין, צריך כך וכך מה לחכות? כבר חיכיתי לו 5 שנים כבר קלו כל הקיצים תן לו עוד אשראי זה ההנהגה הראשונה שהרב מזכיר באורות הקודש כאן הרב אומר שזה חשבון בוא נדייק בדברים של הרב מתעלים על כל הדינים מה זאת אומרת? אז זה לא עניין של ערך הפיים זה חשבון אחר מתוך זה הוא מעלה את הנשמות. אבל החסדים הנאמנים פותחת בעולם צינורות של חסד שהם מתעלים באורם על כל הדינים המצומצמים. אבל הדינים המצומצמים הם דין תורה, זה לא דינים של עשית ככה, זה אמת לאמיתה. אז איך אתה מתעלה על הדינים? יש נקודה עמוקה שאני לא יודע עד כמה אני מבין אותה. אני נתתי לכם פעם משל לזה, שהוא משל של אדם גדול וקדוש, הרב נחמני, שמעתי בשם הרב נחמני, הרב משה סיס אמר לי את זה בשמו, שזה כמו בשח. אתה רואה את המהלך, מה קרה לך? אתה נותן לאיזה חייל לאכול לך את הסוס ואת זה, מה קרה לך? הוא אוכל, הוא אוכל, הוא אוכל, הוא אוכל, הוא אכל לך איזה ארבע והוא יש עוד כולם, כן, כולם, אני עושה צ'ק, אני יש לי מת. כאילו, על פי ההנהגה, הדין אומר, עשית מהלך לא טוב, אתה הפסדת עכשיו הרבה כלים. אני אומר, תעזוב את הכלים, אני יש לי מהלך שהוא מתעלה על המהלך הזה, אני יש לי מהלך אחר. כביכול, כדי להביא גאולה לעולם, לפניכם יש איזה שלב של לקטה מידת הדין. אבל למה? בגלל שעכשיו אני הולך להרוויח רווח שהוא עולה לאין ארוך. ודאי היית מסכים. למה אתה נותן למישהו לפחוץ לך לרכב? כן, בגלל שאני רץ עם אשתי לחדר לידה. אני רואה, אני יכול למנוע ממנו. אבל עכשיו אני לא יכול, אני עכשיו מתעסק בדבר יותר חשוב, אז לא אכפת לי מה שהוא עושה כאן. אז יש פה דין מצומצם, שהוא דין, הוא אמיתי, אבל עכשיו החשבון, הצדיק, הוא מעלה אותך באיזה מפלס של הנהגה, של הריחנפין, של גאולה, אז אני לא מתעסק עם הדבר הקטן הזה. הוא אמיתי, לא אמרתי שלא. ואני מכניס אותך, טוב, אז מה עם הדין הזה? תדע לך שזה מחשב מה שאתה אומר. על ידי שלעת עתה אני מתעלה מהדין המצומצמים. אחרי שאני אביא לפה את הגאולה, את השלב הבא של ההנהגה, טוב, זה בכלל מי יתעסק איתו. הוא בטח יתעלה, הוא בטח יתוקם, הוא בטח יחזור, הוא יתחרט 20 פעם. אז בסוף, לא תלקה מן את הדין, אבל בינתיים, פה אני מאחד את שתי הנהגות. יש פה התעלות, לא רק עורך הפיים, אני מחכה בזמן שחק. לא, אני מתעלם כביכול, בגלל שאני מתעסק בדבר הרבה יותר עליון. הצדיק הוא בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אנחנו בשלב, זה מעין, כשיש מלחמה, אז החייל יש לו דיון. בסדר, אבל עכשיו הוא הולך לחזית. מה, אתה הולך להגיד למה הוא עבר, הוא חנה באדום לבן? רד ממנו. כן, תסתכל, אבל הוא עבר באדום לבן, זה לא דבר, יש לו כנס. אנשים, זאת אומרת, הוא, כן. טוב, אבל בסוף, שהוא יגיע לקרב, הוא יתעסק עם דברים של כלל ושל מסירות נפש וכו', אז גם האדום לבן הזה הוא יתחרט, גם על זה הוא יתקן. גם על זה יהפוך להיות אדם יותר חשוב, יהיה אדם יותר טוב. אבל בשלב הראשון לא יתעסק איתו, לא כדי להאריך הפעם איתו, בגלל שעכשיו אנחנו מתעסקים באיזה חשבון יותר עליון. אז כך, יש הבחינה של הצדיק, שהרב מסביר לנו, שהצדיק הוא בעצם מכניס את זה, מה שכתוב אצל רבי נחמן וכו', שהוא לוקח אותך במצולות ים, איך זה נקרא? איך אומרים? במצולות, הוא מושך אותך בפאות, איך זה נקרא? מה? נו, יש איזה ביטוי מפורסם. אתם לא ברסלבים, רואים. אז הרב אומר, זה לא כישוף. זה לא איזה משהו, התקרבת לצדיק, הכל טוב. לא, זה לא, זה פשוט, הצדיק מכניס אותך לאטמוספירה יותר עליונה, שהדברים, אשתי עשתה לי קר וזה, ולא יפה וכו'. פתאום אתה אומרת, כן, אבל עכשיו יש לכם, אתם צריכים להציל את הבן שנמצא בטיפולים, אז פתאום הם מתעלים מכל, אבל באמת הייתה לא בסדר אתמול, ודיברה אליי, לא יפה, בסדר, אבל עכשיו אתם צריכים, אתם עוברים איזה שלב הרבה יותר קריטי, הרבה יותר עליון, ביותר ענייני, אז זה מתעלה על החשבונה. זה יש חשבון של זייר אנפין, חשבון של תורה, מותר, אסור, חייב, פטור, ויש את החשבון של לוי גאולה, ושניהם אמת. אז זה שתי מישורים שהנהגה, והצדיק הוא מושך אותנו לזה, לאטמוספירה של כלל, של אחדות, שהכל טוב, וזה מתעלה על החשבון של הדין הראשון. כך הרב מסביר את התהליך שנראה לופרי, שנראה, אז בואו נראה איך זה נכנס עכשיו במילים מה שאמרנו, הדבקות העליונה לקדוש ברוך הוא. זה שהיא דבקות עליונה, זה אומר שהוא נמצא בדרגה של כלל, לא של פרט, שהוא לא מחפש את הרווח העצמי שלו. כשאדם הוא נמצא בדבקות, אז הוא לא מחשבן כמה הוצאתי וכמה קיבלתי, הוא לא מחפש את הרווח. זה כל הלומד תורה לשמה. אז כשהוא נמצא בדבקות העליונה, ושזה מתמיד בלב הצדיקים, חושב מחשבות הגדולים, אז היא מזכה את כל העולם כולו, הוא מגנה על כל המעשים, הוא מכרת את ישראל לחב זכות. למה? מדין ערבות? בסדר, אם זה מדין ערבות, זה אומר שהשמש יזרח בשבילי, יזרח גם בשבילך. הגשם ירד בזכותי, אז גם אצלך בגינה ירד גשם. אבל כאן זה יותר מכך, יותר מזה שמקרבת הגאולה, בזה היא מהלך חסדים, ממעמקי שאול, גם את הנשמות הנידחות. הוא פותחת בעולם צינורות חסדים הנאמנים שמתעלים באורם על כל הדינים המצומצמים. אבל למה? יש פה דינים אמיתיים, לא סתרה אחרא, דינים של צדק שנמצא בעולם. כן, אבל עכשיו שהחשבון הוא של גאולה, של כלל, אז החשבון של הגאולה הזה הוא לא עיקרי. טוב, אבל מה איתו? הרי לא יידח בינו נידח, והקדוש ברוך הוא לא יעלים עליהם על שום דבר. כן, עד שאפילו אותם הרשעים של פי סדר עבודה המתגלה על דרך המעשים יותר קדושים איתו, אי אפשר לזק אותם, אי אפשר. בכל זאת מזקים אותם. איך מזקים אותם? יש אורך רוח, צדיק חונן ומלווה, שהרבה הזכיר באורות הקודש, אבל היא מבררת, מצחצחת את המעשים. בזה שהכנסתי אותך אל הקודש, לאיזה חשבון של, נכנסת אותך לבית מדרש, אז אתה עזבת את, את ימי, את השטויות של ימי הנאורים.
אבל אם בפועל הרשע כאילו לא עוזר,
כן,
כאילו, אני אומר, זה מה שאמרו לי קודם.
כן.
זה רק
כדי
שערך
הפעם
שהוא יחזור בתשובה?
אבל הוא הביא אותו לחזרה בתשובה. הוא העלה אותו. מצד זה שעכשיו אתה מתעסק, זה כמו שלקחת איזה שבב ניק והפכת אותו להיות נהג של הרב אליהו. ככה אני לא סתם לקצת את הדוגמה. הוא ביקש שלא יהיו אברכים כאלה, הוא תמיד ביקש את החבר'ה קצת שקשה להם בזה. אז בסוף הוא כן מתעלה. זה לא שזה מזוזה, גם המזוזה היא משפיעה. שהצדיק הוא בא, בגלל שהוא נשק את היד של הצדיק, אז זהו נגמר. אז הוא יכול להמשיך להתעסק עם העולם התחתון. זה לא עובד, כאילו הרב הוא לא מזיק, אלא בזכות זה שהוא מנשק את היד של הצדיק, אז הוא נכנע אליו, הוא נכנס לאווירה של קדושה. אז זה מעורר אצלו דברים טובים. אז כשהוא יראה משהו טוב, הוא לא יעקוף אותו. אבל כאן הרב אומר, כל ההתעסקות תהיה אחרת. התעסקות תהיה, הוא לקחת אותו, עכשיו הוא בונה ישיבה, הוא בונה תורה, הוא נמצא... זה, לקחת אותה מההנהגה של זעיר אנפין להנהגה של אריך אנפין. פסקה הבאה היא פסקה נפלאה של, גם כן של תפילה. יש פה כמה פסקות של התריה היה ב...
זה כמו בית המשפט של הרב, כאילו יכול להגנות.
כן.
תרה אישית.
כן, ממש כך. אבל זה יושפע שפרה ואז מה? אבל מה עם הדינים? אבל הוא לא, אתמול הוא, איך אומר הגאון מוילנה, אבל הוא חייב פרוטה, אין לו לעזור שום דבר. אז הוא מתעלה על ידי זה. אז זה יבחל על הפרוטה, וזה יחזיר את הפרוטה אף על פי כן. המחשבה האלוקית בתארתה עומדת היא באדם, ובכל, ובכל משיג נברא. רק ברגע המצומצם החדש של התגלותה. אחר כך היא מתערבת כבר עם הבשר ועם הגבולים, מתעקרת. והתמדה של האורה העליונה באה רק על ידי ברקים תדירים. רצו ושוב כמראה הבזק. שלפעמים מתוך דחיפתם הם נראים כאור אחד נמשך. שהנקודות מתחברות יחד. והאבות לקויים. ומתרחבים הקווים ונהיים... מתרחבים?
ואהבות לקווים.
ומתרחבים הקווים ונהיים נשטחים. והשטחים מתאבים והיו למעוקבים, לממלאים את כל המצוי, למגשימי ההוויה, למהווה הישות המעשית, השם בחוכמה יסד הארץ. התפתחות של העולמות הם בתנועתיות של צמצום, הרחבה, התפתחות. כך זה היה בעולם הרוחני וגם בעולם הגשמי כך. הפלא הוא שזה באמת פלא. זה פעם הרב שטיינזלס הזכיר שבדרך חיים טובים. הוא הזכיר גם דוגמאות לא רק טבעיות. והפלא זה שגם כשאתה בורא פלאפון, טוב, זה מה, זה לא משהו טבעי, זה משהו מעובד, זה משהו מלאכותי. לא, גם כן הוא בתנועתיות הזה של צמצום והחווה, של רצו ושוב. החיות רצו ושוב זה החיות, החיים שלנו היא בתנועה של רצו ושוב. אז זה כך נעשה גם בבריאת העולם, השם בחוכמה יסד הארץ, שהיה צמצום והחווה, יש פה יוד שהפך להיות קו, אחר כך לקו, לבב, אחר כך יש קווים, יש שטחים, זה יותר ההתרחבות, והקווים זה יותר הוו, ההתצמצמות. אז טוב, אתה לא, כך כתוב בזוהר, אנחנו לא נתווכח, אם אתה אומר ככה, חיים טובים, פתאום אתה מסתכל על החיים שלנו, וגם על העובר, ככה הוא נברא. יש התפתחות של ביצה. ראש הישיבה, היום הוא בכלל רואים הכל ברנגן, אבל ראש הישיבה עוד סיפר שעוד לפני, כשהוא היה כשהם למדו את הסוגיות של דם וביצים, אז הוא שאל את פרופסור, שכחתי את השם, ואז הוא הראה לו. הוא אמר, זה היה פלא פלאים. יש ביצה, ביצה רגילה לכל דבר. פתאום יש איזה קו של דם מסביב. קו של דם זה סוג של התרקמות של של התאים. אז פתאום השלב הבא, אתה לא מבין כלום, יש פה איזו נקודה של דם באמצע שקופצת ככה. טק, 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 טק. אין כלום. אז הוא אומר, מה זה נקודה? הוא אומר, זה הלב. יש כבר נקודה של חיים. אין פה כלום. כבר יש פה איזו נקודה של רצו ושור. רצו, הצמצמות, התרחבות. איך אתה נושם? עכשיו אל תדבר איתי על עולמות עליונים. איך אתה נושם? זה התנועתיות של החיים, זה החיות, רצו ושור, אתה מכניס אוויר, מוציא אוויר, רצו ושור, איך אתה חי, הולך לישון, כך קם, רצו ושור, אתה אוכל, מוציא את האנרגיה, רצו ושור, כל החיים, טוב, בסדר, אז, בסדר, נכנעתי, הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם, אין בעיה, פתאום נראה, לא, גם בחשמל זה ככה, אז יש פה תקע ושקע, והוא לוקח את החשמל והוא מקבל, מה, אתה לא יכול למצוא משהו אחר? לא, אין משהו אחר, ככה זה עובד. מה, אז איך זה עובד? זה מנוע של רכב. יש בוכנות, אחד נכנס על החס, משחרר לחס, מתרפק על החס, הכל, כל התנועתיות, אני עכשיו מושך את היד, יש שריר אחד שמתכווץ, שריר אחד שנמתח, אחד רצו ואחד שור. כל דבר, כל התנועתיות של החיים היא בצורה כזאת של, של קווים, שטחים, עיגולים, מתרחבים, ככה החיים עובר ממקום למקום. ולמה? בגלל שהחיים עוברים ממקום שהוא... איפה אתה מקבל את המים שלך? איפה אתה מקבל את המים שלך? הברז אחרי הצמצום. כן, מישהו יכול להגיד, אני, זה ככה מספרים, שזה סעודי אחד, הוא רואה שיש פה ברזים וזה, אז הוא קונה את כל הברזים מזהב וזה, והוא הולך עכשיו, מקטיקים בתוך הבית ברזים, אבל הוא פותח ואין מים. בגלל שהוא הקשיב לך, שהמים זה מגיע מהברזים. אתה רוצה מים, תלך תביא ברז. אתם שמעתם שיש המצאה ישראלית, שיש... מים מהאוויר, אתם יודעים, איך קוראים לו, מי שמשווק את זה לאוכתם של מיליארד דולר, איך קוראים לו, מישאשווילי, איזה יהודי, אז אני לא האמנתי, ככה שיפרו לי, אמרתי, נו באמת, זה יכול להיות, אז הראו לי, זה אותו, אותה תוכנה, כמו שיוצא מהמזגן, נכון, יש טיפות, למה? בגלל שהבדל לטמפרטורות, אז אם יש חשמל, אז אתה יכול להוציא מים, מהאוויר. אתה עושה הבדל לטמפרטורות, כך וכך לשעה, אתה מוציא כוס מים. זה חשוב. אם יש חיות, יש לך מים, אתה יכול לפרק כל דבר. ואותו דבר, גם בכל ה... תהליכים כאלה, אתה הולך מהקיצוניות לשנייה, אתה מביא קור, חום, ואז יוצא החיכוך הזה, הצמצום הזה, יוצא את ההרחבה. פה הרב אומר דברים נוספים, שאני לא כל כך מבין אותם. זה שהמחשבה האלוקית בתארתו עומדת היא באדם, ובכל מסיר נברא, זה ודאי, אתה רואה שמבשריך זה אלוקה. אדם רואה את הנברא, הוא לומד מתוך האומנות, הוא לומד על האומן. רק ברגע מצומצם החדש התגלותה. אחר כך היא מתערבת כבר עם הבשר ועם הגבולים. זה נעיקר קצת, זה נהיה, אם אני מוציא את זה בצורה פשטנית מאוד, זה, אתה לומד דברים יפים ונעלים בתוך הישיבה, פתאום אני מזורק אותך לשוק של זה, ויהיה לך קשה לעבור, כשנכנס לתוך בשר, תוך גבולים, תוך החומר, זה הכל נהיה, המים אחורים. אבל אז מה אני עושה? במעבר בין העולם יש שבירת הכלים. אתה לא רואה איך שאתה מחיה את כולם. אתה מחיה את כולם. בהתחלה היה, רק כשאתה רואה את הבטון, הבטון הזה הוא יבש. יבש. אבל הבטון הזה הוא נוצר ממים. בלי מים אין בטון. אבל עכשיו כשאני רואה אותו, אני לא רואה את המים. אתה רואה את העץ, עץ יבש. כן, אבל העץ הזה הוא צמח מתוך מים. בלי מים לא היה. אבל הכל נעקר. כשנכנס עם הגבולים. אז פה הרב אומר, ההתמדה, זה מזכיר לנו את ההתמדה בלב של הצדיקים לפני כן. ההתמדה של האורה העליונה באה רק על ידי ברקים תדירים. רצו ואשור כמראה בזק. גם כשאתה רואה את האור, זה לא נכון, האור הוא לא נמשך. אני רואה, אתה רואה את האדם שהוא חי, אתה אומר, זה חיים מתמשכים. זה לא נכון. היית מקשיב לפעימות את הלב שלו, זה היית לומד, היית שומע, טק, 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 זה ברקים תדירים, זה רצו ושוב. מה ההשלכה של עלינו? הרב בעצם אומר שזה הסוד של לפצח את מה שנראה לנו כמגושם, כבשר עם גבולים. תפצח את זה על ידי האורה העליונה שהיא בעצם רצו ושוב כמראה בזק. אז כמראה בזק זה נראה המשכיות אחת. אבל תפצח, תראה אותה במציס מן החרקים. לא כהמשכיות אחת, לא כהצצה, אז אתה תראה את זה, אתה תפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל פרק ופרק. ואז תגיד, הנה, הוא זה שמחבר את הכל. פעם אחת זה נראה המשכיות אחת. אבל זה לא נכון. אתה רואה את האור, אתה חושב שזה אור מתמשך, אבל זה לא נכון. בכל רגע ברגע יש פה איזה מעגל חשמלי שנוצר. עוד ועוד 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 ועוד. אז אני נראה לך כרצף אחד, אבל זה לא נכון. אז אתה רוצה להתבונן בחיים ולראות כמה היא קשורה, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה לא עניין, צריך להתעלות מעל, מתוך החוכמה, אז תראה שהשם יסד ארץ. קשה הוא הגזל שמכניס ניצוצות זרים בתוך הרג החיים, הרג החיים של הנשמה. ולזכרה מוללותם את בידו מפני שאינם שייכים לשורשו ואין כוחו שולט עליהם, והרי הם מעגבים את כל סדרי מעלות הקודש בנפש ובעולם ובמדרגת הזמן בחיי שעה ובחיי עולם. ובכל מקום ישנם כמה דרכים לתקנם, לתקנת השווים, בייחוד בספק גזל ובגזל הנאכל הקשה שגם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו, שהם מתקשרים באגד החיים מיסוד חטאת הגזולה שלא נודע לרבים, שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח.
העולם כתוב?
תקרא.
שהיא מחפרת מפני תיקון העולם.
וגם במידה זו אין צדיקים מטרידים את מחשבותיהם בתדירות לבלי להפסיק את הדבקות הרגשית, הרצונית והשכלית, עד אשר יבקע להם אור שחר של תיקון מלא, אשר לא יעזוב השם את חסידיו. פדני מעושק אדם ושמרה פיקודיך. גזל אולב הניתק לעשה והשיב את הגזלה אשר גזל. ואם הוא לא ישיב, זה סוג של מובט לא יוכל לתקון. מה שהזכרתי את הגרם באבן שלמה, שהוא צריך לעזור בגלגול. בעצם זה כתוב לפניו, אבל הגרם מביא את זה. אבל אתם שומעים, יש דברים שאפשר שאיסורי גינה ממרקים אותו, אבל הוא צריך להחזיר את הכסף שהוא לקח, זה לא שלו. הרב אומר יותר מזה, הגזל הוא בעצם נטע זר. זה כמו שעשית השתלה זר. אם זה לא שלך, תמיד רבי מורי ורבי הרב סמוטריץ' תמיד היה מסביר, כשלמדנו הלכות קניינים, שהנפש שלה מביא את רב צדוק, וזה כתוב לפניו, שהנפש של אדם מתפשטת גם על הנכסים שלו. זה חמורו של רבי פנחס בן יאיר. אז הנפש של רבי פנחס היא מתייחס על הממון שלו. אז כשלקחת משהו שהוא לא שלך, אז הכנסת בתוך איזה נטזה, עשית השתלה זרה. לקחת מנת דם שלא מהסוג דם שלך. אז יוצר בעיות בכל המערכת. זה לא מתאים. אז זה מה שהרב מסביר. קשה הוא הגזל שמכניס ניצוצות זרים, זה זר. יש הרג החיים, זרימה, ואתה מכניס. כמדומה לי שלא טעיתי. הפעם הכנסתי, פשוט, הפייה היא לא מתאימה, נראה לי זה היה תחנת דלק, קצת חפרית, שמו סולר במקום בנזין, בקיצור הרכב איזשהו שלב, נתקע לי. זה היה עדר, גרר והכל וכו', אתה לא יודע מאיפה הבעיה, אתה חושב שזה... בסוף, יש לך פה במה הזה, משהו זה... דלק לא מתאים. דלק לא מתאים. יש הרג החיים, פתאום אתה מכניס משהו שהוא לא... הוא זר, נטע זר. אז כיוון שהגזל, נראה לך שהגזל זה... הוא זכחם לו על אותם אין בידו. יש דברים שאפשר לזכח. חומר אפשר לזכח. איזה המון דברים אפשר לזכח. זה אי אפשר. אין תקנה. אינם שייכים לשורשו. ואין כוחו שולט עליהם. כאילו זה מזון שהוא לא נאכל. אכלת משהו לא טוב, בסדר, הכאב בטן פה, שם, בסוף. אז הכבדת על המערכת עיכול, אבל זה נעקר. אם אתה מכניס משהו, זה פשוט ייתקע, זה לא עובר. והרי הם מעגבים את כל סדר מעלות הקודש, בנפש, בעולם. מה זה בעולם? לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. החברה היא מושחתת. מדרגת הזמן, אני לא יודע מה הרב מתכוון. שהגזל משפיע על מדרגת הזמן. אני יכול להבין שאתה יוצר פקק, אתה יוצר דברים, אז...
מה זה אומר בכלל?
הקדושה, העולם הוא מחולק לשלושה רבדים, של מקום, של נפש, של זמן. יש קדושת הזמנים, זה מערכה שלמה. מערכת שבפני עצמה. איך הגזל נכנס לתוך הזמן? היא בטוח קשורה, הרי כל המערכות קשורות זו בזו. אבל איך זה משפיע על ממד הזמן? אני צריך להתאמץ, יש לכם רעיון? אולי גזל מצה, זה יוצא לחובת מצה של זה, הוא גזל לחם, יוצא לחובת קידוש, אבל כנראה רב מתכוון למשהו אחר, אני לא יודע. צריך להבין. נועם, יש לך הסבר? זה הזמן. להסביר לנו את מדרגת הזמן. איך הגזל משפיע. גם זה השלכה. אבל נראה לי שהרב אומר, בחיי שעה ובחיי עולם, אמור להיות איזה ערוץ ישיר בין הגזל ובין הזמן, אני לא יודע למה הרב מתכוון. אני יודע ש... אז זה משבש את הכל, יש כל מיני סיפורים של האריזה, שזה, מכירים סיפורים הזויים, שבאמצע סעודת חתן אירוסין, וזה פתאום נפטר, נפטרה הכלה או החתן, אני כבר לא זוכר, וזה, וכולם שוד ושבר, רק הארי נשאר במקומו, לא נע ולא זע. מה קרה? אז מספר לנו כל הסיפור שבדיוק זה, זה צריך לבוא להחזיר, והנה, פה נסגר הזמן. נסגר המעגל שהוא החזיר לו את מה שהוא לקח לו פעם בגלגול אחר אז כאילו בחיי עולם זה שהגזל הוא יוצר איזה שיבושים בכל כל המערכת ואף על פי כן יש תקנת השבים נכון? הגמרא אומרת שלגזלנים תקנו תקנת השבים רקע אפילו את ה... את האבנל שלך, ככה אמרה לו אשתו, הצדקת, יש איזה גזלן עתיק, שרצה לחזור בתשובה איזשהו שלב, מי יקבע אותו? הגזלנית שאיתו. אשתו, אני אמרה מה, אז אמרו, אז הגזלנים לעולם לא הצליחו לעזור בתשובה, אז אמרו, עשו תקנת השבים, שלא צריך להחזיר גוף הדבר.
אולי אפשר להסביר שבנקד הזמן זה כמו בין החורבן
הבית שיש תעניות במקום מיני סון לשמחה. כש?
בגלל שהיה
הרבה גזלנים
וגזל על
הריות
וחטאים שם
סחטה. כן, על הגזל שם כתוב. זה בגלל שהיה קצת בית.
מה, כל הנביאים מלאים בזה? לא... לא שוחד,
לא סלמונים, אז מה הזמן פה?
אז זה משנה את ממש את המדרגה של היום, יכול להיות תשעה באב עצוב, למרות שאמור להיות שמח.
מה? אני שומע. שומע. יפה. אז הרב לוקח כאן את תקנת השבים, המושג ההלכתי אומר לא, אבל הוא תומן בתוכו, איזה בשורה. שיש תקנת השבים לדבר שלכאורה הוא מעוות לא יוכל לתקון בייחוד בספק גזל וגזל הנאכל זה גם כן סוג של אכלת את זה אז לעולם זה לא יחזור וזה ניתק להסי נפלא אבל זה כאין שגזל אם זה לא כאין שגזל הוא כבר נאכל היה שינוי מה יעשה נו, אז מה, תחזיר לי כסף? אבל זה לא מה שרציתי. רציתי את השעון שלי. זה חטאת גזולה שלא נודע לרבים. ואף על פי כן היא מכפרת. זה לא אמור להיות, יש איזו תקנה מעין מהפסקה הקודמת שראינו, שלכאורה לפי הדין זה לא אמור להיות כך. וחכמים יצרו איזה תיקון גם לבלתי אפשרי. פדני השם מעושק אדם, בגלל ההתמדה, בגלל מחשבותיהם בתדירות לבלי להפסיק את הדבקות הרגשית, הרב לא אמר איך, הוא אמר יש. גם דבר בלתי אפשרי, אם אתה לא מרפא, אין נעילת דלת. ולכן אתה תמשיך, אתה תמשיך לדבוק בשם, בכל המישורים, שכלית, רגשית, הכל, אתה תמשיך לדבוק. ובסוף הקדוש ברוך הוא יפדה אותך, מהעושק. בזכות ששמירה פיקודיך. שמירה פה זה גם שמעת הדבר שהוא הרצוני, שהוא מצפה לפיקודיך, שהוא לא ירפא את ה... אז הרב הראה לנו בהתחלה עולם, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי ואפשרי. אבל זה הלך, אין כבר. טוב, אבל בכל זאת אפשר. אז מה קרה כאן? סיפרתי לכם על על השאלה אתם שמעתם על הרב עובדיה דיה? הוא היה רב חשוב מאוד. הוא היה דיין, גם בבית דין הגדול, וגם היה ראש ישיבת המקובלים בתל. אז הוא, כשהוא היה מוצא את הספרים שלו, היה מוצא כך בניגלה וכך בניסתה. פשוט יסכיל עבדי, עם דעה ויסכל. אחרי זה ראו הוא זה טוב אבל הקליינטים לא... זה אז הם מפרידו דעה ויסכל בנפרד, וזה אבל ההוצאה הראשונה, זה ביחד. יסכיל עבדי ודעה ויסכל. אז יש שם השאלה, אני חושב, של הרב אלחדד, על קריאת שמה. לפי מה שהם למדו בפנימיות, בכתבי הארי, יש תיקון, זה ייחוד עליון לעשות כל יום, בוקר וערב וקריאת שמה. ואם פספסת, אז מה? אז זה מעוות, לא יוכל לתקון. אז זה כבר לא יעזור שום דבר. אז איך זה מסתדר עם מה שאומרת הגמרא ביומה, אם זה תעשה, זה הקלות לא זז מכאן, שעשה תשובה, הכל יבשר. לא נכון. זה בידת עשה, אתה לא יכול לתקון. השנה הייתה מאוד תרוד, אבל לא שמעת תקיעת שופר. בסדר, מחר תשלומים. לא, מחר זה יום אחר. זה צום גדליה. אתה לא תשמע. אז מה, אז השנה לא שמעת? השנה הבאה בעזרת השם. יש גם בעיה שבית הכנסת שלנו, הוא סיפר לי, זה הבדיחה שלו, שחבר... שלא התחיל לחזור בתשובה בפריז, בתוך כל הזה, ויום אחד הוא מגיע לרב החרדי, הרב השלום, הרב פונקפורט, כאילו היה, הוא בא להגיד לו שהוא לא ניח תפילין היום, עכשיו כבר לילה, זה חמוך, זה עוד שהוא לא יודע. הוא אומר, הרב, הוא היה באמצע ללמוד, באמצע תפילה, הוא לא יכול לדבר, הוא לא ניח תפילין, העיניים שלו ככה פתחו, ממש, זה מאוד חמור. אז מה, זה בקיצור יצא משם שבוע ורצוץ, הוא בא לרב של הקהילה ככה, ספרדים קצת מחליקים, מעגלים פינות, אז הוא אומר, הרב, לא ניח תפילין, לא, מה אחר תניח? מעוות לא יוכל לתקון, יש דעה אחת שזה יום אחד שהוא ניח תפילין, זה כך קפת, זה לא ניח תפילין, זה יום אחד. יום אחד לא יהיה, אז אתה קרקעת שיום לנח את התפילין. והשני אומר, בסדר, מחר. אז הוא לומד, שואל את הרב דעה ויסכל, את הרב יסכל עבדי, שואל את השאלה, אבל בעצם כל מי זה תעשה, אז הפסדת היום, לא עשית את זה, מה יעזור שמחר תניח? אבל היום לא הנחת, בסיוון לא הנחת תפילין. מה יעזור שבוו הנחת ודלת הנחת, אבל לא, לא, לא היה. אז מה התשובה? הוא צודק או לא צודק? הוא צודק. נכון, זה מה שאמרנו. אז יש פה דברים שאי אפשר לתקן. שלום. אז הרב אומר, ואף על פיכם. מה אף על פיכם? אף על פיכם. אז הוא עונה לו, אבל אז אם כן, נעלת לנו דלת תשובה. בסדר, אבל אין דלת כזאת. אבל יש, הקדוש ברוך הוא ברא. גם דברים בלתי אפשריים הקדוש ברוך הוא ברא. הרב אומר, אפילו בגזל, איזה חידוש. ושגזל זה בן אדם לחברו, ולא יעזור שום דבר. ודע פה איך הוא אמר עם החטאת, גזולה, ופה הכניס לנו, שיש כפרה בכל זאת. לא בדיוק הבנתי את כל החשבון, ודע אם גם אפשר להבין גם. הקדוש ברוך הוא קבע שגם דברים שהם בלתי אפשריים, ככה אמרו, הוא שמע מאחורי הפרגוד, ששובו בנים משובבים חוץ מאחר. נו, אז אחר הוא בחוץ. אז לא יעזור שום דבר. אז אמרו שאני לא. אז הוא לא חזר. אז מה הוא צריך לעשות?
לחזור.
לחזור? היום מקבלים אותו? אז גם מאחורי הפרגוד יש פוליטיקה, אז מרמים אותו? יש תמיד הנהגה, התשובה היא מלפני, יש הנהגה יותר עליונה, החשבון שלך הוא נכון, ואף על פי כן יש חשבון מעל. הכל נכון, ואף על פי כן.
אבל פה יש שאלה, כאילו מידת הדין לא קיים, בן אדם.
נכון.
גוזל
ו... נכון. הוא יושב לידו בגן עדן עם זה שגנב לו את ה... מה זה הדבר הזה? והוא חזר בתשובה, מה אני אעשה? איך פעם דיברנו, צחקנו עם הרב ויצן, שיש אנשים שאולי לא יהיה כל כך נעים למצוא אותם בתחיית המתים. חשבנו לגמור איתם. מה, גם שם הם יתקעו לנו ו... חשבנו שזהו, אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מעל, הוא מעל. אז אם יש את החשבון שהוא נכון, ויש עוד יותר נכון, עוד יותר מעל. לא כדאי לסמוך על זה. בגלל שזה כמו שתגיד, יש מרזור, אבל להיכנס לסל המרזור, אתה עובר שבע מדורים, לא כל כך נעימים. שעל אחד מהם היית מוותר, ודאי לא על, על כל השבע ביחד, וודאי על השביעי היית... ואף על פי כן. יש חוק שימור האנרגיה, שאמרו שגם אם אתה... שורף איזה... זה סיפרתי לכם, זה הרב חנן פורט היה מספר. אני חושב שהוא מספר על זה על ברגמן. שבסוף ימיו הוא התחיל לדבר דברים אמוניים. ואיך הוא היה ככה בפני התלמידים, חוג לפילוסופיה איפשהו, באוניברסיטה העברית. ו... ככה מספר חנן פורט, שהוא התחיל לדבר על הישארות הנפש. אז התלמידים המנומסים התחילו ללגלג עליו. מה, הוא מרגיש שסופו קרב, אז הוא מנחם את עצמו שיש הישארות הנפש. אז הוא הבין, והוא אמר, היום יש גילוי של חוק שימור האנרגיה, שגם יש איזה בדואי במדבר סערה ששורף קש, זה לא הולך לאיבוד, זה משוחזר וזה תהליך שהאנרגיה הזאת הולכת וחוזרת ולא ידח ממנו נידח. ורק הנשמה המסכנה שלי היא רוצה שהיא הייתה ותאבד ולא תחזור. את הקש הוא יחזור, אבל הנשמה שלי לא, אין לה שימור, היא הולכת, היא פורחת. אז יש חוק שאף על פי כן יש איזה תיקון, עדיף לעבור, לא כדאי לעבור דרך כל המהלכים של המכונות גביסה הללו, אבל יש את החשבון של חתירה מתחת כיסא כבודך, זה האמא הילה שהיא יוצרת חיים מחדש, אמא, אבל הוא נפטר, אבל הנה יש פה ילד חדש, יש יצירת חיים, אז היצירת חדשים, חיים חדשים מוציאה את החשבון עם החטאת על המזבח, לא כל כך הבנתי. הרי לכאורה חטאת גזולה, אז היא חטאת גזולה, היא לא קרבה. אבל מקריבים משהו אחר שמחפר עבור. יכול להיות שזה חשבון של חונן מלווה.
אנשים מחפר לתיקון העולם.
מה זה מחטאת? אני יודע מה זה. מה זה אומר תיקון העולם? או שכן, שזה לא. חטאת גזולה היא לא קרבה.
מה זה התיקון העולם שם?
אז אנחנו מבינים שיש תיקון העולם שהקדוש ברוך הוא מפני תיקון העולם, אז אנחנו נקבל אותו בכל זאת.
איזה תיקון יש פה? כאילו בן אדם עכשיו גזל...
שונא גזל בעולה, אני לא מקבל.
נו, אז
אז אין, אבל אם זה עבר כמה ידיים, אז אני כבר לא נכנס לזה. ואני מקריב קורבנות שגם מישהו שהיה חייב, שזה יעלה לו. בסדר? אבל אנחנו יוצאים עם זה שהקדוש ברוך הוא שאין יוש בעולם. והפלא שהוא שמע מאחורי הפרגות שאין תיקון, והתלמיד שלו הצליח לתקן אותו גם אחרי פטירתו. עד כמה אפשר היה לתקן? זאת אומרת, אתה חשבת שבמחייך אתה לא מסוגל. תראה עד כמה אתה איתה.